שוב שמעיה דוד כאן עם החלק השני של ההרצאה, וזה החלק שעוסק בשיווק ברשתות חברתיות. כשאנחנו מדברים על שיווק ברשתות חברתיות, הכללים הבסיסיים שהזכרתי קודם לגבי שיווק באינטרנט רלוונטיים גם כאן, אבל כאן הם עוברים בעצם התמרה. יש וריאציה מאוד חשובה והבדל מאוד גדול בין שיווק מבוסס חיפוש רגיל לשיווק ברשתות חברתיות, ואני אציג לכם בחלק הזה גם את הנושא של רשתות חברתיות, גם את ההבדלים בינו לבין שיווק באינטרנט דרך אתר רגיל וחיפוש, וגם מהן הרשתות החברתיות, יש המון, מה הרשתות החברתיות שכדאי יותר להתמקד בהן בזמן הזה. אז מה זה רשת חברתית? רשת חברתית זה קודם כל אתר, זה אתר באינטרנט שהתוכן שבו בעיקרון כולו או רובו נוצר על ידי המשתמשים באתר. זה שונה מאתר רגיל, זה שונה מאתר של חברה כלשהי, זה שונה מאתר של למשל הבלוג שלכם, אם הוא באתר פרטי, שם אתם בעלי החברה או בעלי הבלוג מגדירים את התוכן, והתוכן נקבע בלי הסכמת הגולש, בלי השפעה של הגולש. אתם קובעים, אתם יכולים להחליט להקשיב למה שאנשים רוצים ולתת להם את זה, אתם יכולים לתת דברים אחרים, אתם קובעים בעצם את כל מה שיש שם. כשאנחנו מדברים על רשת חברתית, בדרך כלל זה אתר שבו המשתמשים יכולים ליצור ולהעלות לאתר את התכנים שלהם עצמם, לפעמים עם איזושהי מידה של מעורבות או שליטה מצד בעלי האתר, ברוב המקרים באופן לגמרי חופשי ועצמי. וזה מייצר מאפיינים אחרים לגמרי של האתר. קודם כל, יש אפשרות לאינטראקציה בין המשתמשים. זאת אומרת, אם אני מעלה תוכן ואנשים יכולים להגיב לתוכן הזה, ואני יכול להגיב לתוכן של אחרים, ואפשר לשלוח הודעות מאחד לשני, כבר יש לי אפשרות לאינטראקציה שבאתר סטטי של חברת קוקה קולה, שמציגה לי מידע על החברה ואיזושהי פרסומת, שם אין לי שום אפשרות ממשית לאינטראקציה. רשתות חברתיות בדרך כלל נותנות שירות בסיסי בחינם, כי הן רוצות למשוך את האנשים להשתמש בשירותים שלהם. זה לא תמיד נכון, יש גם רשתות חברתיות שיש בהן דרישה לתשלום מיד בהתחלה, אבל ברוב המקרים שירות הבסיסי הוא בחינם. אבל אין ארוחות חינם, זוכרים? זאת אומרת, מישהו חייב לשלם עבור זה, מישהו חייב להרוויח מזה. לכל רשת חברתית שנוצרה אי פעם, חייב להיות איזשהו מנגנון שמייצר הכנסות או שהיא לא תוכל להתקיים. מישהו צריך לתכנת את זה, מישהו צריך לתחזק את האתר, מישהו צריך לתחזק את השרתים, מישהו צריך לשלם על תקשורת. אי אפשר לעשות זה בחינם. גם אם נותנים את זה בחינם, אז מישהו השקיע כסף, יש איזשהו מנגנון של תרומות או משהו. אין דרך לעשות את זה בחינם, זה לא חסר עלות. ולכן, ברוב המקרים, כשאתם נרשמים לרשת חברתית והשירות הבסיסי הוא בחינם, אתם מגלים מהר מאוד שיש שירותים נוספים שניתנים בתשלום, או שמראים לכם פרסומות, שזו הדרך של האתר להשיג את התשלום שהוא צריך. במובן הזה זה לא שונה בהרבה מהטלוויזיה המסחרית. אתם מקבלים תכנים בחינם, אתם משלמים תמורת זה בזמן שלכם בצפייה בפרסומות. בעצם המפרסמים מממנים את השירות. זה נכון גם לרשתות חברתיות. העניין הוא שברשת חברתית רוב הרשתות לא מיועדות למטרות עסקיות מבחינת המשתמשים. רוב האנשים שמתחברים לפייסבוק לא עושים את זה למטרות עסקיות, אלא למטרות אישיות. רוב האנשים שכותבים בלוגים בישראבלוג, כותבים על החיים האישיים שלהם, או על הדברים שמעניינים אותם. אנשים שמדברים בקהילות שונות, בפורומים, עוסקים בדברים שמעניינים אותם, לא בהכרח עם איזושהי מטרה עסקית. וזה יוצר פער מאוד גדול, או הבדל מאוד גדול בין שיווק סתם ככה באינטרנט לשיווק ברשתות חברתיות. בגלל שרוב המשתמשים לא באו לשם כדי לעשות עסקים, זה אומר שאנחנו צריכים להתנהג אחרת. בוא נדבר רגע על מה זה רשתות חברתיות. אוקיי? הבאתי פה כמה דוגמאות של רשתות. זה ממש לא מדגם מייצג, זה לא כל הרשתות, זה אפילו לא כל הרשתות בארץ, אפילו לא בהכרח כל הרשתות החשובות בארץ, אבל רק בשביל להדגים מה זה. אתרים כמו פייסבוק, כמו קפה דה מרקר, עם הבלוגים ועם הקהילות והפורומים שבו, גם הקהילות של ויינט, אתר שיתוף תמונות כמו פליקר, תפוז, חבר'ה, ג'יי דייט, זה סוג של רשת חברתית, אוקיי? במקרה זה לחיפוש בני זוג, לינקדאין, מייספייס, כל הדברים האלה, זה סוגים שונים של רשתות חברתיות. כשאנחנו מדברים על כל כך הרבה רשתות, נשאלת השאלה, אז רגע, איפה אני הולך לעבוד? מה אני הולך לעשות? ההצעה שלי היא להתמקד בשלושת אלה. יוטיוב, פייסבוק ולינקדאין. זה לא שאחרים לא רלוונטיים בכלל, וגם יש תחומים ספציפיים שבהם הם יותר רלוונטיים מאחרים, אבל שלושת הרשתות החברתיות האלו, הן שלוש הרשתות שלדעתי הן הכי גדולות, הן במגמת גידול הכי גדולה, והן הכי רלוונטיות היום ולהמשך. גם מבחינת היכולות שלהם ומה שהם אפשרים לכם לעשות, הכי מתאים לבחור בהם, ואנחנו עוד מעט ניכנס אליהם ספציפית. הזכרתי את העניין שרוב האנשים לא באו לשם בשביל לעשות עסקים. אנשים כשהם יושבים מנהלים שיחה חברתית, הם לא מצפים שמישהו יתפרץ לשיחה הזאת ויתחיל לנסות למכור להם משהו. זה מרגיז, אם יעשו לכם את זה, אם אתם יושבים עם חברים בבית קפה, ופתאום מישהו מתיישב איתכם ליד השולחן, בהתחלה הוא מחליף מילה שתיים ונראה חברותי, ואז הוא מנסה להתחיל למכור לכם את המוצר שלו. זה לא טוב. זה אותו דבר ברשת חברתית. אנשים לא אוהבים שעושים להם את זה. אם אתם רוצים להשפיע ברשת חברתית, אתם צריכים להצטרף לשיחה, זאת אומרת, אתם צריכים להגיב, אתם צריכים לפרסם, אתם צריכים ליצור תכנים ולאפשר לאנשים אחרים להגיב עליהם, ולזכור שזאת שיחה. זה בדיוק העניין. זה לא מחירה ממוקדת, זאת שיחה. אתם מדברים עם אנשים, אנשים מדברים איתכם, בדרך כלל בכתב דרך האתר, אבל יש עוד שיטות, וזאת שיחה. ולכן אתם צריכים להתנהג כמו בשיחה. מה אתם רוצים להשיג בעצם? למה אתם בכלל רוצים לשווק ברשת חברתית? מה אתם רוצים לעשות שם? אתם רוצים ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים. אתם רוצים למצוא הזדמנות להמיר אותם ללקוחות. אתם בקיצור רוצים לעסוק בשיווק. כדי שזה יקרה, אתם צריכים קודם כל לכבד את הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. אתם צריכים להתייחס אליהם טוב. אף לקוח לא אוהב שמתייחסים אליו רע. והדרך הכי גרועה לנסות להשיג לקוח היא להתייחס אליו בגסות, או לא להקשיב לו, לצעוק עליו, להעליב אותו, להתעלם ממנו. כל הדברים האלה זה דברים שלא טובים בשום מקום, גם לא ברשת חברתית. כשאתם מצטרפים לשיחה, שימו לב מה נאמר שם קודם. עכשיו, כשאני אומר תקשיבו, כלומר, תסתכלו מה אנשים אומרים, מה הם כתבו קודם, אם אתם נכנסים לאיזשהו שרשור של הודעות, מה נאמר לפני זה, על מה כולם מגיבים, מה כבר אמרו, אם מישהו כתב משהו, תקראו את מה שהוא כתב לפני שאתם מגיבים, כדי שלא תדברו שטויות, כי אם אתם מדברים שטויות, אז אתם פוגעים במאמץ שלכם, אתם יוצאים לא רציניים, וזה עובד בדיוק הפוך ממה שאתם רוצים להשיג. כשאתם מדברים ברשת חברתית, דברו, אני בכוונה משתמש בעניין הזה של דיבור, אנשים כותבים, ויש אנשים שכשהם מתחילים להקליד משהו, לכתוב, הם פתאום נהיים ליביאליק. הופכים להיות ספרותיים, או כל מיני, משתמשים כל מיני מילים. דברו פשוט. תכתבו כמו שאתם מדברים. למה אתם רוצים לכתוב כמו שאתם מדברים? כי אתם רוצים לייצר תדמית עקבית. אתם לא רוצים שמישהו יימשך אליכם ברשת החברתית, יתלהב מכם ברשת החברתית, כי הוא חושב שהוא פגש את ביאליק, אוקיי? ואחר כך הוא מגיע לפגוש אתכם והוא מגלה שאתם מדברים בשפה של לא יודע מה. סליחה על האלבון לקבוצה הזאת של שחקן כדורגל. אתם רוצים להיות עקביים. אתם צריכים גם לשמור על היושרה שלכם. תזכרו שכל דבר שקורה באינטרנט הוא בעצם רשום, הוא מתועד. זה הכל מסדי נתונים על מסדי נתונים של מידע. והם לא הולכים לשום מקום וגם אם כן זה לא בשליטתכם. כשאתם כותבים משהו בפייסבוק, השליטה במידע הזה נמצאת בידי הידיים של מרק צוקרברגר וחבורתו. לא בידיים שלכם. ולכן, לפני שאתם כותבים משהו, ובמיוחד גם אם מתקיפים אתכם ואתם מתעצבנים, לפני שאתם עונים ואיך שאתם עונים, תחשבו האם אתם מוכנים שהדברים שאתם הולכים להגיד יהיו גלויים לציבור, לא רק היום, לא רק מחר, גם בעוד 5 שנים, ואולי גם בעוד 10 או 15 שנים. נכון שלאט לאט הם טובעים ככה במהומה, אבל עדיין אפשר יהיה למצוא אותה. אז שמרו על הישרה שלכם, שמרו על הרמה שלכם, תכבדו את הלקוחות שלכם ותדברו בקול שלכם. ואז בעצם עולה השאלה, אוקיי, אז רגע, אז אם אני לא משווק באופן גלוי, אם אני לא מנסה למכור באופן גלוי, מה אני עושה שם? אז בואו נזכר מה תכלית השיווק. התכלית של שיווק היא להכין את המחירה. שיווק, פיטר דרוקר אמר את זה, זה role of marketing is making sales superfluous. זאת אומרת, התפקיד של השיווק הוא לייתר את המחירה, לגרום לזה שלא יהיה צריך למכור, להביא את הלקוח מוכן לנקודת המחירה ברמה כזאת, שהוא פשוט מוציא את הכסף וקונה. וכל מי שחושב שזה משהו שלא יכול לקרות, אני מציע לכם לחשוב על כל הדברים המטורפים שקורים כל שנה עם צעצועי חג המולד בארצות הברית, או כל פעם שאפל מוציאים איזה גאדג'ט חדש. השיווק שם כל כך טוב שאנשים עומדים בתור לקנות את זה. אנשים בנקודות המחירה לא צריכים למכור, הם צריכים לקחת כסף ולהוריד את המוצר מהמדף, זה הכל. זה שיווק מעולה, שיווק נפלא. עכשיו, מה אתם כמאמנים, מה אתם בעצם מנסים לעשות? להכין את המחירה, לגרום לכך שאנשים יבואו אליכם כשהם מוכנים לקנות שירותי אימון. איך עושים את זה? למשל, על ידי זה שאתם ממצבים את עצמכם כמומחה בנישה שאתם פועלים בה. על ידי זה שאתם מייצרים תכנים שגורמים לאנשים להכיר אתכם, על ידי זה שאתם מייצרים תכנים שנותנים ערך לאנשים ומשכילים את האנשים לגבי הבעיות שלהם ומסבירים לאנשים דברים שהם לא ידעו, ובמיוחד עושים את זה מתוך כך שהם מקשרים את המידע הזה, את הערך הזה אליכם. וכך זה מגדיל את הסיכוי שכשהם או מישהו אחר שהם מכירים יצטרך שירות דומה לזה שלכם, הם יחשבו עליכם ויפנו אליכם. וזה אומר שאתם צריכים לנהל שיחה עם השוק שלכם. מי שלא מוכן לנהל שיחה עם השוק, מי שרוצה רק להכתיב, מי שלא רוצה להקשיב למה של הלקוחות שלו יש להגיד, אז יש לו בעיה, הוא לא יצליח לשווק ברשת חברתית, לא בצורה יעילה. הדבר שאנשים הכי שונאים ברשתות חברתיות זה להתקל באנשים שרק מפגיזים, שרק מדברים, שאף פעם לא מקשיבים, שאף פעם לא מגיבים, שלא מתייחסים למה שאנשים אחרים אומרים. זה נתפס יהיר, זה נתפס מנותק, זה נתפס לא רלוונטי. אם אתם רוצים לשווק ברשת חברתית, אתם צריכים להיות מוכנים לנהל שיחה. השיחה הזאת זה השיווק. זה מה שבעצם אתם עושים ברשת חברתית, זה השיווק. עכשיו, בכל אתר יש כללים שונים לגבי מה מותר ומה אסור. חלק מהכללים האלה הם פורמליים בהגדרות האתר, וחלק מהכללים האלה זה כללים בעצם של מה מקובל בעיני הגולשים. אתם צריכים ללמוד להכיר גם את אלה וגם את אלה באתרים שאתם פועלים בהם, כי אם תעשו משהו שנוגד את מדיניות האתר, אתם עלולים לחטוף איזשהו השבתה זמנית או תמידית של החשבון שלכם, או הורדה של תכנים שהעליתם, או שאנשים יתרגזו עליכם ויתעלמו מכם, או שתייצרו בדיוק את הרושם ההפוך ממה שאתם רוצים. אז תלמדו את הכללים של האתר, ותשתמשו באופציה שהאתרים נותנים. אני מזכיר לכם את העניין הזה של אין ארוחות חינם, זה סימביוזה. האתר צריך אתכם, האתר צריך את הגולשים, האתר צריך את התכנים של הגולשים, והגולשים צריכים את האתר בשביל לספק להם את המסגרת הנוחה הזאת להעלות תכנים ואת כל השירותים המתקדמים האלה שאתרים כמו פייסבוק נותנים ורק מתעדכנים יום ליום. יש פה סימביוזה. אז תלמדו אתם מה האתר רוצה ותלמדו מה האתר מאפשר ומה הגולשים רוצים ומאפשרים, ותשתמשו בדברים האלה. ובהרבה מאוד אתרים אפשר גם לפרסם, והרבה פעמים הפרסומת הזאת היא מאוד יעילה ולכן כדאי להשתמש בה אם יש כזה. אל תשכחו את העקרונות של השיווק. מה הנישה שלכם? מי הלקוחות שלכם? על איזה צורך אתם מנסים לענות? מה המסר שלכם? והאם הוא חד מספיק ופונה לנישה הזאת? מה ההצעה שאתם מציעים? כל הדברים האלה רלוונטיים תמיד בשיווק. זה הבסיס, זה תמיד נכון. אל תשכחו את זה. העובדה שזה רשת חברתית לא צריכה לבלבל אתכם. אם אתם שם סתם בשביל הכיף, אז אתם לא מנסים לשווק שם, אז תגידו מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. אם אתם באים לשם במטרה להשיג משם עסקים, להשיג משם לקוחות, תזכרו את עקרונות היסוד של השיווק ותביאו אותם בחשבון במה שאתם עושים. מה אנחנו כן עושים בעצם? איך אנחנו בעצם מממשים את השיווק ברשת חברתית? קודם כל, חלקו קורה מעצם העובדה שאנחנו נוכחים שם ומומחים. אם אנחנו מייצרים תוכן רלוונטי ונתפסים כמומחים ומוכרים ויש לנו נראות שם, אז מדי פעם יהיו אנשים שפשוט יגידו, תשמע, נתקלתי בך בפייסבוק, שולחים לכם הודעה או פונים לכם בצורה אחרת, נתקלתי בכם, יש לי את הבעיה שאתה מדבר עליה, אני רוצה את הסיוע שלך. זה קורה. אבל מעבר לזה, אתם גם יכולים להזמין אנשים להגיע למקומות שבהם מותר לכם למכור באופן יותר אגרסיבי, באופן יותר גלוי. רשת חברתית לכן היא לא תחליף לאתר שלכם. אתם עדיין צריכים את המקום שבו אתם יכולים להגיד כל מה שאתם רוצים ושאתם השולטים ולא צוקרברגר או גוגל, ולכן אתם צריכים איזשהו אתר. האתר הזה זה המקום שבו אתם מעבירים את המסרים שלכם בצורה ברורה, גלויה, שבו אתם עושים פעילויות שונות, עוד מעט אני אסביר בדיוק מה, והרשת החברתית זה צינור שמחובר לשם ומזרים אנשים. איך עושים את זה? ברשת החברתית אנחנו מייצרים נוכחות. הנוכחות הזאת מאפשרת נגישות אל הלקוחות ונגישות של הלקוחות אלינו, זה דו-כיווני, והיא מייצרת תקשורת עם האנשים האלה, השיחה הזאת שאני מזכיר כל הזמן, התקשורת עם לקוחות פוטנציאליים וגם עם כאלה שהם לא לקוחות פוטנציאליים, עם אנשים. התקשורת הזאת והנוכחות הזאת מעבירה איזשהו מסר. המסר זה שילוב של מה שאתם מציגים שם, התמונת פרופיל שלכם, מה שכתבתם על עצמכם, הפוסטים שאתם מעלים, התגובות שאתם מגיבים, כל הדברים האלה זה המסר שלכם. וזה יוצר גם תדמית בשוק הזה. וזה בעצם קובע את המיתוג ואת המיצוב שלכם בשוק הזה בקטע של הרשת החברתית. אתם יכולים לאסוף שם מודיעין שיווקי, המתחרים שלכם סביר להניח גם משווקים שם, גם נמצאים שם. תסתכלו מה הם עושים, תסתכלו על מה אנשים מגיבים להם באתר, מה מעניין את הקהל הזה, מה רלוונטי, מה פחות רלוונטי, איזה דברים הם עשו והביאו תגובות טובות, איזה דברים הם עושים ומגיבים תגובות לא טובות. תלמדו מזה, אתם יכולים להשתמש בזה. זה המקום שבו אתם מייצרים חלק מהסמכות שלכם בשוק, ומייצרים אמון מול השוק. אנשים לומדים להכיר אתכם ככה, ואחד הדברים שחשוב מאוד שתדעו על שיווק באינטרנט, זה שאנשים לא קונים מאתרים, אנשים קונים מאנשים באתרים, ולכן האמון שהלקוחות רוכשים לכם הוא חיוני, הוא חשוב, הוא חלק קריטי בתהליך הזה, ואתם מייצרים את האמון הזה בין השאר על ידי העובדה שאתם שם, אתם נוכחים, אתם נגישים, יש לכם דמות, יש לכם עומק, אפשר לדעת מי אתם, אפשר להתחבר אליכם גם רגשית, וזה חלק חשוב מאוד מאוד במה שעושה הרשת החברתית עבור השיווק שלכם. ברשת החברתית אתם יכולים להם לתת ערך. הפוסטים האלה שלכם, הכישורים שאתם מעלים, התגובות שלכם, המידע שאתם עושים, זה חלק ממה שנותן ערך ללקוחות. אנשים אוהבים שנותנים להם ערך. וזה גם יכול, אם עושים את זה נכון, לתרום לקידום האתר שלכם, מפני שהנוכחות הזאת שלכם ברשת החברתית מייצרת קישורים שאפשר להפנות לאתר שלכם, מייצרת עמודים בעלי עוצמה, למשל בפייסבוק אפשר לייצר לאט לאט עמודים שהם נהיים מאוד חזקים, והם רלוונטיים לנושא שלכם, כי זה העמודים שלכם, ואז אם אתם מקשרים מכזה עמוד אל האתר שלכם, אז זה גם כן מעביר חלק מהכוח אל האתר שלכם, זאת אומרת, יש פה גם תרומה לקידום האתר. ואז בעצם זה מתחבר אל האתר שלכם. איך זה מתחבר? על ידי זה שאתם מזמינים את האנשים לעבור לאתר שלכם. מה זאת אומרת מזמינים? אתם מפרסמים משהו שאומר לאנשים, כדאי לכם ללחוץ על הלינק הזה. שווה לכם לבוא לאתר שלי. בואו תראו את המאמר החדש שפרסמתי. בואו תצפו בווידאו הזה ששמתי באתר שלי. הנה מאמר, מעניין אתכם עוד, אז בואו תקראו כאן. יש פה מידע על זה, ואם אתם רוצים עוד, אז תבואו לכאן. אנחנו בעצם נותנים סיבה לאנשים ברשת החברתית ללחוץ על קישור ולעבור אל האתר שלנו. ובאתר הזה כבר יש לנו שליטה מוחלטת, ושם אנחנו יכולים לעשות עוד דברים. המיתוג והמיצוב שלנו ממשיך גם שם. המראה של האתר, הצבעים, הוויזואליות, התכנים, צורת עריכה שלהם, שגיאות כתיב, כל הדברים האלה משפיע. אבל שם אנחנו יכולים לתת את המסר שלנו ממוקד ושיווקי הרבה יותר, וזה גם יתפס בסדר, כי זה לא הרשת החברתית. הזמנו מישהו אלינו הביתה, הזמנו מישהו אלינו לחנות. ברור לכולם שעכשיו יצאנו מהמפגש הכללי בסלון, ועכשיו אנחנו נמצאים אצלנו, ושם מותר לנו להיות הרבה יותר ממוקדים. זה מקום שבו אנחנו יכולים לתת הרבה יותר ערך לגולש, כי האתר שבשליטתנו מאפשר לנו להחליט כמה ואיך ומה בצורה הרבה יותר ניתנת לשליטה וממוקדת. את האתר שלנו אנחנו מקדמים. זאת אומרת, האתר שלנו זה הדבר שאנחנו רוצים שימצאו דרך מנועי חיפוש, ולכן את האתר שלנו אנחנו בונים בהתאם לכללים של קידום אתרים. פה בעצם באתר אנחנו מקבלים את הרשות של הלקוח. מה זאת אומרת מקבלים את הרשות של הלקוח? אנחנו מזמינים את הלקוח, אנחנו אומרים ללקוח למשל, אתם רוצים לקרוא עוד על הנושא הזה שכתבתי פה את הפוסט? תלחצו פה על הלינק לאתר שלי. הם לוחצים על הלינק לאתר שלכם, ושם נאמר הם מוצאים דף שאומר להם, אני רוצה לתת לכם דוח, מאמר, סרט וידאו, ספרון, שיחת ייעוץ חינם, גליל של נייר טואלט עם החתימה האישית שלי, מה שזה לא יש אתם רוצים לתת לו, אבל כדי לקבל אותו, אני רוצה להיות מסוגל לתקשר איתך, אז בבקשה תכניס את השם ואת האימייל שלך פה לתיבה, זה מנגנון של דף נחיתה עם רישום לתפוצה, ואתם בעצם בכך משיגים את רשות הלקוח להמשיך לתקשר איתו. לקוח שעושה את זה בעצם נתן לכם רשות להמשיך לתקשר איתו. לקוח שלחץ על כפתור שאומר אני רוצה להירשם, או לחץ על כפתור שאומר אני רוצה לקנות, או לחץ על כפתור שאומר אני רוצה עוד מידע, או לחץ על לינק שמחבר לאנשהו, בעצם נותן לכם את הרשות מצידו להמשיך את תהליך השיווק מולו. ואז אתם ממשיכים. אתם יכולים למסור עוד מידע, אתם יכולים לעשות מחירה בשלבים, אתם יכולים ליצור איזשהו משפך מוצרים. תלוי בשירות שלכם, תלוי מה אתם עושים. יש לכם ספרים, יש לכם וידאוים, אתם רק נותנים שירותי אימון, אתם מציעים פגישת ייעוץ חינם, אתם מציעים פגישה טלפונית, אתם רק מציעים לו לקבל כמה מאמרים על אימון, ואז אתם רוצים ליצור איתו קשר ישיר, באימייל, בטלפון. כל אחד בונה את זה איך שמתאים לו, אבל שם אתם עושים את זה, באתר שלכם, לא ברשת החברתית. שם אתם גם מנהלים את רשימות הדיבור ואת מאגרי הלקוחות, שם אתם גם דואגים לאוטומציה, למערכות דיבור אוטומטיות, לכל מיני דברים, למסחר אלקטרוני, אם אתם גם עושים משהו שהוא מכירה ישירה באינטרנט, זה הכל קורה באתר שלכם. עכשיו, פייסבוק מאפשר היום לעשות הרבה מאוד מהדברים האלה בתוך פייסבוק, כי פייסבוק רוצה ככל האפשר להשתלט, ושתעשו את כל מה שאפשר בתוך פייסבוק, זה מחזק אותם. לא תמיד זה כדאי לכם משתי סיבות. אחת, מה שאפשר לעשות שם, למרות שזה נורא קל טכנית לבצע את זה, זה מוגבל ביכולות שלו, ושתיים, זה לא בשליטתכם. אתם עובדים פלטפורמה של מישהו אחר. מחרתיים, מרק צוקרברגר יחליט שמסיבות שלו, הוא רוצה לעשות עכשיו דברים אחרת, יכול להיות שכל העבודה שעשיתם תרד לטמיון, יכול להיות שכל העסק שבניתם, בעצם הבסיס מתחתיו יישמט והוא ייעלם, כי זה לא בשליטתכם, אתם מתארחים אצל מישהו אחר, והוא יכול לבעוט אתכם מהבית בכל דקה, יכול לחבוט לכם טהור, הוא יכול להפיל עליכם כל מיני דרישות מעניינות. לכן התפיסה שלי אומרת שצריך להיות לכם אתר משלכם בשליטתכם. ואז עולה השאלה, מה יש לכם יותר? יש לכם יותר זמן או יש לכם יותר כסף? כי שיווק, כל שיווק, אבל גם שיווק באינטרנט, זה קצת כמו המשאבה הזאת. זוכרים את המשאבות האלה של שאיבת מים? בעצם פה זה מתחבר למטה בצינור למי התהום, וכשאנחנו מתחילים לשאוב, אז אנחנו מתחילים להעלות את המים מלמטה, וכל פימפום כזה מתחיל להעלות, אתה מתחיל להעלות אותם, עד שכשהמים מגיעים לפה, הם מתחילים להישפך החוצה, ואז נוצר לי רצף של זרימת מים, שאז אני יכול להרשות לעצמי כבר להעיט את הקצב, והמים ממשיכים לזרום. אבל בהתחלה צריך לפמפם חזק מאוד עד שזה מתחיל. אז בואו נראה מה זה אומר במונחים של האינטרנט. קודם כל, נשאלת השאלה, האם בכלל יש לקוחות שלכם ברשת? האם התחום שבו אתם עוסקים, יש לקוחות פוטנציאליים ברשת? סתם כדוגמה, הנושא של אימון לאנשים עם צרכים מיוחדים, למשל, זה נושא שהוא מתקדם בשנים האחרונות. לצורך העניין זה כולל גם אנשים שהם עיוורים. זה לא שעיוורים לא מסוגלים בכלל לגלוש באינטרנט, אבל החוויה מבחינתם הרבה פחות מוצלחת, הרבה פחות שלמה, וכפי הנראה לא תמצאו הרבה מדי לקוחות בדרך הזאת, אם אתם התמחיתם בלאמן אנשים עם עיוורון. אז קודם כל השאלה, האם יש לקוחות שלכם ברשת? אם יש לקוחות שלכם ברשת, קודם כל זה אומר שנפתחת בפניכם האופציה לקנות לידים ולעשות דיבור ישיר דרך מערכות של אנשים אחרים. אפשר לקנות באינטרנט שירות של מציאת לידים. אנשים שמבינים את זה, אנשים שיודעים איך לעשות את זה, תשלמו להם כסף. זה עולה כמה עשרות שקלים עד מאות בודדות של שקלים לליד, תלוי באיזה תחום, תלוי באיזה עניין, תלוי מי אתם מדברים. אבל אתם יכולים לגרום לזה שאנשים אחרים ימצאו את הלקוחות הפוטנציאליים עבורכם, ייתנו לכם אותם ואתם תשלמו להם כסף תמורת זה. וזה דרך ריאלית ורלוונטית להשיג לקוחות באינטרנט, בלי להסתבך, בלי להבין, בלי להיות צריך להבין שום דבר, בדיוק כמו שאנחנו לא חייבים להבין בגרפיקה ובעיתון וביצירת עיתון כדי לפרסם מודעה בעיתון ולהשיג משם לקוחות, אז אנחנו גם לא בהכרח חייבים בכלל להבין איך כל העסק הזה עובד באינטרנט, יכולים להשאיר את זה למישהו אחר, פשוט לקנות את הלידים, את התוצר. אם אתם יודעים איך למצוא את הלקוחות האלה לבד, יש לכם את הידיעה הזאת, אז עולות עוד כמה אפשרויות. אם אתם מסתדרים עם הטכנולוגיה, אתם יכולים לעבוד לבד ולקדם את האתר שלכם ולגרום לאנשים למצוא אתכם לפי מילות חיפוש בקידום אורגני. ואתם יכולים גם לפרסם בתשלום כמובן. ואם אתם לא מבינים את הטכנולוגיה או לא רוצים להתעסק עם זה ואתם מוכנים לשלם למישהו אחר שיעשה את זה, אז חוץ מהאפשרות הזאת של קידום בתשלום, אתם יכולים גם לעשות פרסום בתשלום. הזכרתי קודם שהעניין הזה של פרסום הוא הולך ומתמחה, זה לא שאתם לא יכולים לפרסם לבד בגוגל אדוורדס, אפשר לעשות את זה, אני עושה את זה, אנשים אחרים עושים את זה, אבל כדי להשיג תוצאות באמת באמת טובות, אם זה חלק חשוב מהמודל העסקי שלכם, אז כדאי לעזר במומחים, כי יש בזה מומחיות. אם אתם גם אוהבים לייצר תכנים, וכשאני אומר תכנים, זה לא משנה כרגע אם אתם אוהבים לכתוב, או שאתם מוכנים לדבר מול מיקרופון, או מול מצלמת וידאו, או שאתם יוצרים מצגות יפות, או כל דרך שבה אתם מייצרים תוכן שהוא רלוונטי עבור קהל היעד שלכם. אם אתם אוהבים לייצר תכנים, או לחילופין שאתם יכולים לשלם למישהו אחר שייצר את התוכן הזה עבורכם, אז זה מאפשר לכם להתחיל למצב את עצמכם כמומחים על ידי אספקה של תוכן רלוונטי ברשת. כשאתם מספקים לאנשים מידע ותשובות של מומחה ברשת, זה ממצב אתכם כמומחה וזה חלק מתהליך השיווק. אם אתם יודעים לייצר את התכנים האלה לאורך זמן, או לחיופין מוכנים לאורך זמן לשלם לאנשים שייצרו את התכנים האלה, אז אתם גם יכולים להתחיל לעבוד ברשתות חברתיות. זאת נקודה חשובה שחתרתי אליה בעצם בשקף הזה. אתם יכולים לתת למישהו אחר לעשות את העבודה ופשוט לקנות לידים. אתם יכולים לעשות קידום אורגני של אתר שהוא יהיה אתר סטטי שיש בו תכנים, וזה ממצב אתכם כמוחד, לכתוב כמה מאמרים, להכין איזה וידאו שניים, זה תקוע, זה לא משתנה הרבה. עדיין מי שמגיע לשם, לא משנה אם הוא יגיע דרך קידום אורגני או דרך קידום בתשלום או פרסום, הוא ימצא מיצוב מסוים כמומחה, וזה דרך לשווק. אבל אם אתם רוצים לשווק ברשתות חברתיות, האלמנט של העדכון העקבי ולאורך זמן הופך להיות מאוד מאוד חשוב, וזה אומר שאתם צריכים להיות מוכנים לייצר את התכנים האלה באופן עקבי ולאורך זמן. אחרת, הנוכחות שלכם ברשת החברתית תהיה דלה, תהיה לא עקבית, תהיה עם הפסקות ארוכות בזמן, ולפיכך היא לא תהיה יעילה. רשת חברתית היום זה קצת כמו כיכר העיר, זה כל הזמן קורה, כל הזמן אנשים מדברים שם, כל הזמן דברים זזים שם, אם אתם לא שם כל הזמן נמצאים, מדברים, מתקשרים, אתם פשוט נשכחים מלב מהר מאוד והולכים לאיבוד. איזה רשתות כדאי לעבוד? יש המון רשתות שאפשר לעבוד בהן. אנחנו נתחיל לדבר דווקא על פייסבוק. פייסבוק לצורך העניין זה הסופרמן של הרשתות החברתיות. זה בעצם חברת האינטרנט הכי מאיימת היום על גוגל. המתחרה הכי גדול של גוגל באינטרנט. פייסבוק הפך להיות הרשת החברתית הכי גדולה והכי פעילה בעולם. יש שם כל כך הרבה אנשים, יש שם כל כך הרבה דברים קורים, כל כך הרבה תכנים, כל כך הרבה אנרגיות, שאם תשימו לב, גוגל עצמו מקצה לפייסבוק ולתכנים בפייסבוק חשיבות מאוד מאוד גדולה, ומדרג בדירוגים גבוהים דברים שקורים שם, מפני שהוא יודע שזה מה שאנשים רוצים. אפילו שפייסבוק הוא המתחרה של גוגל, גוגל לא יכול להתעלם ממנו, כי זה מה שאנשים רוצים. אבל זה אומר שיש שם משהו מאוד רועס, מאוד עמוס ומשתנה. אם הזכרתי קודם כל שרשת חברתית זה כיכר העיר, אז פייסבוק זה כנראה טיימס סקוואר בשעות העומס. זה משהו מטורף מה שקורה שם. רעש, מאומה כל הזמן. זה מקום טוב להתנסות בו בפרסומות בתשלום. יש לו יכולות מאוד טובות, עוד מעט נדבר על זה. וזה מקום שצריך לזכור בו כמה נקודות חשובות כשעובדים איתו, אחרת מתברברים חזק. קודם כל, בפייסבוק יש פרופיל אישי. מזה אתם מתחילים. אתם יכולים לפתוח פרופיל אישי ולרשום שם דברים מסוימים. אבל יש גם דף לעסק או למוצר. זה נקרא פן פייג', דף אוהדים. אתם בעצם פותחים דף שהתכלית שלו היא לקדם מוצר או עסק, או אפילו את עצמכם, לא משנה, אבל כשזה... הדף הזה יש לו תכונות שונות מעט מפרופיל אישי, וגם דף קבוצה, אתם יכולים לפתוח דף קבוצה שאנשים התחברו אליה, גם זה שונה מדף עסק ופרופיל אישי. לכל אחד מהדפים האלה יש תכונות ייחודיות משלו, וכדי לקדם את מה שאתם רוצים, יכול להיות שעדיף לכם את כל השלושה, או רק שניים, או איזשהו הרכב אחר. צריך ללמוד מה הדברים האלה עושים, ולראות איך הכי מתאים למה שאתם מנסים לעשות. בכל מקרה, לא חושב אם זה מדובר על הפרופיל האישי שלכם עם חברים, או דף עסק עם מועדים, או קבוצה עם כמות האנשים בקבוצה, אתם רוצים שרשת האנשים שפעילה בה תהיה גדולה ככל האפשר, ושהאנשים האלה ידברו לעתים קרובות. מה זה ידברו? שיפרסמו, שיעלו פוסטים, שיעלו לינקים, שיעלו סרטים, שיעלו כל דבר שהוא, לעתים קרובות, ושזה יהיה רלוונטי, זאת אומרת שזה יהיה תכנים רלוונטיים, וזה חלק ממה שמקנה לכם חוזק בעצם. ברשת הזאת, תחשבו שוב פעם על כיכר העיר, מי שמקשיבים לו הכי הרבה אנשים, מי שבאינטראקציה עם הכי הרבה אנשים, הוא כנראה האיש החשוב בסביבה, וזה נכון גם לרשת חברתית. חשוב מאוד לאזן בין הנוכחות שלכם כעסק, כמאמן, כמישהו שרוצה להשיג משהו שיווקי, לבין הנוכחות האישית שלכם. אנשים כותבים על עצמם, וזה בסדר גמור, כי כמו שאמרתי, טוב שהלקוחות יראו אתכם כבני אדם. אני לא בטוח שאתם רוצים שהם יראו אתכם קודם כבני אדם ואחר כך כאנשי מקצוע. אני לא בטוח שאתם רוצים שהם יראו את כל מה שרלוונטי לגביכם כבני אדם. לא בהכרח את כל הלקוחות שלכם מעניין שאתם דווקא אוהבים איזשהו מאכל מסוים. לא דווקא את כל הלקוחות שלכם מעניין הדעות הפוליטיות שלכם, ויכול להיות שאם הם לא רלוונטיות הם רק יפריעו. תנסו לזכור כשאתם מעלים מידע אישי שאתם רוצים, שוב, אם המטרה שלכם היא לשווק, אתם רוצים שהמידע הזה ייקרא על ידי לקוחות פוטנציאליים. והתכלית של המידע האישי שאתם מעלים שם, של ההתייחסויות האישיות, היא בעיקר לעזור לאנשים לראות אתכם כבני אדם שלמים, כבני אדם עם עומק, כמישהו שאפשר להרגיש כלפיו, שאפשר להתחבר אליו, שאפשר לתת בו אמון. המטרה היא לא להאדיר את האישיות שלכם, לפרסם ברבים את החיים הפרטיים שלכם, לצורך העניין, לכתוב על הנכדים שלכם, או כל מיני דברים כאלה. לא שאי אפשר להכניס את זה מדי פעם, זה בסדר, זה בסדר גמור, אבל שימו לב לאזן את זה נכון בין החלק העסקי לחלק האישי. אחרת אתם תבלבלו את הגולשים ותבלבלו את מנועי החיפוש, ולא יצא מזה משהו טוב. פייסבוק ורשתות חברתיות בכלל, אבל פייסבוק במיוחד, זה המקום לשיווק ויראלי. מה זה שיווק ויראלי? שיווק ויראלי זה כשאתם מוציאים איזשהו מידע שמתחיל להתפשט בלי קשר אליכם. אתם הפצתם אותו לכמות מסוימת של אנשים, והאנשים האלה מעבירים אותו הלאה. שיווק מפה לאוזן לצורך העניין בגרסה האינטרנטית שלו. כדי שזה יקרה, התוכן שאתם מוציאים צריך להיות מעניין, צריך להיות בו משהו מדליק, משהו מעניין, משהו קול, משהו יוצא דופן, משהו שאנשים ירצו לשתף עם חברים שלהם, וגם כדאי שהוא יהיה כללי יחסית. זאת אומרת, אם אתם מוצאים משהו מאוד מאוד ספציפי, יקשה עליו להיות ויראלי, מפני שמעט אנשים מתעניינים בזה, או יראו את הערך בלהפיץ את זה. אז כשאתם כותבים דברים, אני לא אומר שבכל תוכן שאתם מעלים זה צריך להיות, ממש לא, אבל תנסו מדי פעם לייצר דברים שיש להם יותר סיכוי להיות מופצים הלאה. וכשאתם כותבים את התכנים האלה, תזכרו שמה שאנשים מעבירים הלאה זה מה שמעניין אותם ומה שנראה להם ששווה להעביר הלאה. זה צריך להיות משעשע, זה צריך להיות ייחודי, זה צריך להיות מרתק, זה צריך להיות עם איזשהו טוויסט. תחשבו על הדברים שאתם בוחרים להעביר הלאה, זה גם מה שאנשים אחרים יעבירו. אבל שוב, אני מחזיר אתכם לחלק, לאיזון הזה בין העסקי לאישי, אתם לא עושים את זה כדי לזכות בתחרות פופולריות. אתם עושים את זה כדי לחשוף יותר אנשים לתכנים שלכם. אז אם יש פה בחירה בין ויראליות של התוכן לבין שהתוכן יהיה רלוונטי, אני חושב שנכון יותר שהתוכן יהיה רלוונטי. כי יגיעו הרבה אנשים על תוכן ויראלי לא רלוונטי, בגלל שסיפרתם איזו בדיחה נהדרת, אני לא יודע כמה שזה יביא לכם תועלת. אז, אבל איפה שאפשר לעשות את זה, אם יש לכם את היכולת לייצר תכנים ויראליים, שיש להם אלמנט ויראלי, בהחלט כדאי לעשות את זה. ויש עוד נקודה חשובה, אתם לא חייבים לחכות שזה יקרה מעצמו. אתם יכולים בהחלט להזמין את האנשים שרואים את התכנים שלכם, להפיץ אותם הלאה. ואתם יכולים גם לפעמים אפילו לפתות אותם, או לצורך העניין לשחד אותם, להעביר את זה הלאה, על ידי שימוש בכל מיני טכניקות של כפתורי לייק, ושל תלחצו פה כדי לקבל משהו, או תשלחו את זה למישהו כדי לקבל משהו. יש יכולות טכניות כאלה, וזה עוזר להפיץ את המסר שלכם. כשאנחנו מדברים על פרסום בפייסבוק, אנחנו מדברים על הפרסומות האלה שמופיעות שם בצד. במקרה הזה זה פרסומת של לקוחה שלי, שהיא מלמדת סיום. אז בואו נסתכל רגע איך בנויה פרסומת בפייסבוק. יש בה כותרת קצרה, ויש בה טקסט גם כן מאוד לא ארוך, ומקום לתמונה. שלושת האלמנטים האלה זה חלק ממה שאנחנו קובעים כשאנחנו מגדירים פרסומת, ומה שקורה כשמישהו לוחץ על הפרסומת הזאת, זה מעביר אותו לאתר שבו אנחנו רוצים שיקרה משהו. זה יכול להעביר אותו לדף פייסבוק, זה יכול להעביר אותו אל מחוץ לפייסבוק. במקרה הזה, מי שלוחץ על הפרסומת הזאת, מגיע אל האתר של הציירת הזאת, שהוא נקרא learntopaint.co.il. ואנשים לוחצים על הפרסומות כשמה שיש פה מעניין אותם ומושך אותם ללחוץ. אז קודם כל, הכותרת צריכה להיות טובה והוויז'ואל צריך להיות טוב כדי למשוך להם את העיניים, וזה צריך להיות רלוונטי. והמסר צריך לגרום להם לרצות ללחוץ על הפרסומת ולהגיע למשהו. עכשיו, כשהם מגיעים לפה, הם כבר רואים את התכנים שהזכרתי קודם. זאת אומרת, אמרתי, אנחנו מושכים אותם לשם, ושם אנחנו כבר יכולים למסור להם מסר שיווקי יותר ממוקד. אבל כרגע נשאר בתחומי הפרסומת. דבר ראשון, אני מגדיר לאיזה אתר זה הולך. אגב, כשאני אגדיר אתר, אני יכול לבקש מפייסבוק, על בסיס התכנים פה, להציע לי את הפרסומת הזאת. זה בדרך כלל לא עושה עבודה נורא טובה, אבל לפעמים זה יכול להיות מעניין בתור נקודת התחלה לכתיבת הפרסומת. אני קובע בפייסבוק כל מיני אלמנטים לגבי למי תוצג המודעה. למשל, אני יכול להגדיר את הארץ, בדרך כלל אנחנו יוצא ישראל, אבל אני יכול גם להגדיר לפי עיר, ואם אני ארחץ על זה, אז יפתח פה חלון נוסף, שיאפשר לי לבחור גם ערים בארץ, ואת הרדיוס סביב הערים האלה שמעניין אותי. אז אם למשל, אני רוצה לפרסם את הצימרים שיש לי בבעלותי באילת ובקריית שמונה, אני יכול להגביל את הפרסום הזה לאילת ולקריית שמונה, ורדיוס של נאמר 20 קילומטר או 50 קילומטר מהמקום הזה. ומי שלא נמצא, משתמש, יוזר, שההגדרות שלו בפייסבוק, אומרות שהוא לא בתחום הזה, הפרסומת לא תוצג לו, היא תוצג רק לאנשים אחרים. מה שאתם רואים פה בעצם, זה שגוגל מראה לנו, לא גוגל, סליחה, פייסבוק מראה לנו, כמה אנשים בערך יש סיכוי שנופלים בקבוצה של האנשים שאנחנו מנסים לפרסם אליהם. יש לנו עוד אלמנטים דמוגרפיים, קבוצת גיל, מאיזה גיל עד איזה גיל, וגם מין אנחנו יכולים לבחור. אם אנחנו במקרה מפרסמים משהו שהוא מותאם מגדרי, למשל, אם אנחנו מחפשים רק מתאמנים גברים, אז אנחנו יכולים להגדיר פה שרק גברים יראו את המודעה הזאת. ויש לנו עניין נוסף של תחומי עניין. אנחנו יכולים לחפש אנשים לפי תחומי העניין שלהם. מה זה תחומי העניין האלה? זה קבוצות שאנשים הצטרפו אליהם בפייסבוק, זה דברים שאנשים לחצו עליהם לייק. כל פעם שמישהו לוחץ לייק, פייסבוק רושם את זה, רושם שאתה מתעניין בזה, שאתה אוהב את זה, ואז כשמישהו בא לפרסם, אם אתה לחצת לייק איפשהו על דף של קואוצ'ינג, שהוא רלוונטי לקואוצ'ינג, אז הנושא הזה, כשתכניס פה את המילה קואוצ'ינג, הפרסומת הזאת תהיה רלוונטית לאנשים שעשו לייק לכזה דבר. וזה יתבטא דרך אגב בכמות האנשים שמופיע פה. הנושא הזה בארץ הוא עוד לא מאוד מאוד מפותח, זאת אומרת, לא, יש הרבה נושאים שאתם לא תמצאו לפי לייק אף אחד שיגדיר להם את זה, אבל זה הולך ומשתכלל עם הזמן. יש לנו גם דמוגרפיה מתקדמת יותר, אנחנו יכולים להגדיר אנשים שמתעניים בגברים או בנשים, אני לא יודע אם זה כך רלוונטי למאמנים, אבל אולי, ואנשים שנמצאים בזוגיות או שהם רווקים, זה למשל יכול להיות רלוונטי מאוד למאמנים לזוגיות, אנחנו בדרך כלל לא נחפש לאמן לזוגיות אנשים שהם נשואים, למרות שיש גם את זה, אז אנחנו יכולים, אם זה רלוונטי לשיווק שלנו, אנחנו יכולים להגדיר את הדמוגרפיה בצורה מאוד ממוקדת, וזה עוזר לנו לדעת לכמה אנשים תוצג המודעה. וככל שאנחנו נשנה פה את הבחירות, ישתנה המספר הזה, ואנחנו יכולים לפי זה לדעת האם התמקדנו יותר מדי או פחות מדי. אני יכול להגיד לכם שהמודעה הזאת כרגע, כמו שהיא מתוכננת פה, היא הרבה רחבה מדי. אין בישראל 2,800,000 אנשים שרוצים ללמוד לצייר. די בטוח שאין. ולכן המודעה הזאת כנראה רחבה מדי, היא לא בנויה טוב, היא לא רלוונטית, היא תוצג להרבה אנשים לא רלוונטיים, וזה פחות טוב, אבל כאן זה רק דוגמה, ולכן זה לא כך משנה לי כרגע. כשאנחנו מפרסמים בפייסבוק, יש עוד כמה דברים שהמערכת הזאת נותנת לנו שהם מאוד מאוד חזקים. היא מאפשרת לנו להגדיר תקציב, והיא מאפשרת לנו להגדיר אלמנטים של מעקב אחרי הקמפיין. קודם כל יכולים להגדיר את השיטה. יש שיטה שנקראת pay for impressions, זאת אומרת כמה אני משלם בעצם ביחידות של אלפי חשיפות למשתמשים, כמה פעמים המודעה תוצג למשתמשים, ומה שבדרך כלל רוב האנשים בוחרים זה pay per click, זה לשלם כל פעם שמישהו לוחץ על המודעה שלי. עכשיו אחד הדברים שאני מגדיר זה כמה אני מוכן לשלם לקליק. אני לא חייב לקבל פה איזשהו תכתיב. אני מגדיר כמה אני מוכן לשלם כשמישהו לוחץ על המודעה שלי. כמובן, יש פה שטיק. והשטיק הזה אומר שאם אני מוכן לשלם על מקום הפרסום הזה הרבה פחות מאנשים אחרים שמוכנים לשלם יותר, אז המודעה שלי תוצג בתדירות נמוכה, כי פייסבוק יעדיף להציג מודעות שמכניסות לו יותר כסף. אבל מצד שני פייסבוק, אני מוכרח להגיד לכם, הם מאוד פיירים. יש פה שני אלמנטים. אחד, על בסיס הדמוגרפיה וכל מה שהגדרנו, והנושא, פייסבוק נותן איזשהו טווח מחירים סביר למודעות כאלה, לפרסומות כאלה, ואתם יכולים לבחור בטווח הזה. מומלץ דרך אגב לבחור דווקא בתחום העליון, או אפילו לשים פה סנט או שניים מעל התחום העליון. למה? כי מה שקורה זה שגוגל, זה שפייסבוק בפועל לא יגבה מכם מחיר מופרז, אלא את המחיר הרלוונטי לפי הממוצע של המפרסמים שיש לו. זאת אומרת, גם אם הגדרתי פה 20 סנט, okay, ואתם יכולים לראות פה דוגמה, פה הגדרתי 20 סנט הביד שלי, המכרז שאני מוכן לתת, בפועל חייבו אותי על 19, כי זה היה המחיר בפועל למודעה. גוגל, כל הזמן נתקע לי גוגל, פייסבוק, מראה לנו את ההתנהגות של הקליקים על המודעות שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים במקרה הזה לראות שמיום ליום מספר הקליקים של כמה אנשים לחצו על המודעה שלנו, וזה עוזר לנו לדעת מה קורה, ואנחנו מקבלים גם דוח הרבה יותר מלא. כמה סך הכל הקמפיין, יכולים להיות לנו כמה מודעות שהן חלק מאותו קמפיין, כמה אנשים כבר ראו את זה, באיזה תדירות ממוצעת ראה את זה כל משתמש, מה זה ראה? זה מופיע לו על המסך, לא בהכרח הוא שם לב, אבל כמה פעמים פרסומת הוצגה למשתמש שם בצג? האם אנשים עשו לייק או משהו כזה למודעה שלי, זאת אומרת, זה ה-social reach, האם בעצם ייצרתי פה תגובה חברתית, האם ייצרתי תגובה ויראלית למודעה שלי, האם המודעה שלי כל כך מעניינת ומושכת, שאנשים מפרסמים את המודעה שלי בעצם בלי תשלום עבורי. זה במקרה הזה לא קרה, אבל כשזה קורה זה נחמד מאוד וזה מופיע פה. כמה סך הכל פעמים לחצו על המודעה שלי? ה-click-through rate, האחוז היחסי של אנשים שלחצו על המודעה מבין הסך הכל שראו אותה, וכמה כסף הוצאתי סך הכל, זה אני מקבל במקרה הזה last 7 days, אבל אני יכול גם לבחור לראות את זה חודשי או לאורך כל הקמפיין, ואני יכול לראות גם ריפורט יותר גדול. ומה שאני עוד רואה, אני רואה כל מודעה בנפרד, מה היעילות שלה. תשימו לב למשל, שפה יש לי מודעה שבלחיצה, באופן יחסי, כאילו האחוז חשיפה שלה יותר טוב מאשר של אלה, אבל היא בעצם יצרה לי רק קליק אחד, היא הוצגה מעט מאוד ויצרה לי קליק אחד, אז זה לא כל כך אומר כלום. אבל פה אני יכול לראות שהמודעה הכי אפקטיבית בעצם מבחינתי הייתה זאת, היא יצרה הכי הרבה קליקים, אם גם היא נופלת טיפ טיפה ביעילות שלה מהמודעה הזאת. זאת אומרת, יותר פעמים באופן יחסי היא הוצגה ולא לחצו עליה מאשר המודעה הזאת, אבל עדיין היא יצרה לי יותר קליקים. כשאני רואה את זה, אני בעצם יכול לשנות את הקמפיין שלי, אני יכול לשנות מודעות, אני יכול לשנות את תוכן המודעה, אני יכול לשנות את הכותרת, אני יכול לשנות את הוויז'ואל, ולראות את התגובות, ואני יכול לייצר מודעה חדשה שהיא שונה במקצת, וזה מראה לי דברים אחרים. וזאת אופציה מאוד מאוד טובה, שנותנת לי לפרסם בעלות נמוכה, ללמוד את העניין, להשתמש ביכולות מתקדמות, וזה דרך טובה מאוד להיכנס לעולם הפרסום באינטרנט, אם אין לכם שום מושג. זה דרך מאוד מאוד טובה ללמוד את הנושא, בלי לסכן הרבה כסף, אתם יכולים להתחיל בהשקעה של משהו כמו 50 דולר או משהו כזה, זה באמת לא רציני, ואתם מגבילים את הסכומים, וזה הולך די לאט, אתם לא מבזבזים כסף מהר מדי, ואתם יכולים ללמוד מזה הרבה. אם אתם רוצים ללמוד על פרסום באינטרנט, להתנסות בזה קצת, זו דרך טובה להתחיל. אוקיי, הרשת הבאה, לינקדאין. לינקדאין, בניגוד לרשתות אחרות, היא כן רשת למטרות עבודה ועסקים. בשביל זה קיימת, בשביל זה המציאו אותה. ולינקדאין היא רשת של קהילת עילית. למה אני קורא קהילת עילית? 45% מהאנשים שחברים ברשת הזאת הם מקבלי החלטות בארגונים. זה אומר שהם בעלי עסקים או מנהלים בכירים בעסקים, אנשים שיושבים על תקציבים, אנשים שמסוגלים לקבל החלטות ולחייב את הארגון, גם בעסקים קטנים, גם בעסקים גדולים, גם עצמאים ופרילנסרים. אבל זאת אומרת, יש לנו פה קהל מאוד מאוד טוב מבחינה עסקית. זה אנשים שמעניין אותנו לדבר איתם מבחינה עסקית. לא מעניין אותנו לדבר עם פקידים, מעניין אותנו לדבר עם אנשים שמסוגלים לקבל החלטות ולקנות את השירות שלנו. ולינקדאין זה אולי המקום למצוא את האנשים האלה. מעבר לכך, גם בגלל שהם אנשים מהסוג הזה, וגם אולי מסיבות אחרות, ההכנסה הממוצעת אצל האנשים האלה בלינקדאין היא הרבה מעל הממוצע הכללי. זה אומר שזה רשת של אנשים שיש בה כסף. והזכרתי קודם שאנחנו רוצים קהל שיש בו כסף. אז, בישראל יש 500,000 ישראלים בערך רשומים ברשת הזאת. חלק גדול מהם כמוני התחילו כשהרשת עוד הייתה רק באנגלית, ולכן יש לנו פרופילים באנגלית. היום הרשת מאפשרת גם לעשות פרופילים בעברית, אפשר את שניהם, אפשר לעשות פרופילים בכמה שפות. התכלית הבסיסית כאילו של לינקדאין, הסיבה שבה הוא נוצר במקור, היה העניין של מציאת מקומות עבודה וקשרים של עבודה, ולכן זה בנוי על רשת של קשרים על בסיס המלצות אישיות. זאת אומרת, לכאורה, כל מי שאנחנו מחוברים אליו בלינקדאין, אנחנו אמורים לכאורה להכיר אותו באופן אישי זה או אחר, ולהיות מסוגלים להגיד עליו משהו. בפועל זה כבר לא נכון, אבל המאפיינים של הרשת עדיין בנויים בניסיון לאלץ את זה, וזה אומר למשל שאנחנו לא יכולים סתם להתחבר למישהו, לכל מי שאנחנו רוצים, לבקש ממנו להתחבר. אנחנו צריכים או שלמדנו איתו, או שעבדנו איתו באיזושהי חברה, או לפחות לדעת מה האימייל שלו כדי לתת למערכת אינדיקציה שאנחנו באמת מכירים. הדבר שהתפתח לאורך השנים שם זה רשות עסקי, זאת אומרת, זה חיפוש של הזדמנויות עסקיות וקשרים עסקיים, ואלה בדרך כלל קורים דווקא עם אנשים שאנחנו לא מכירים, וזה קצת מצחיק, כי באמת המאפיינים של הרשת פחות תומכים בזה כרגע, אבל יש לרשת כל מיני יכולות שמתגברות על העניין הזה, וזה בהחלט מקום טוב לחפש בו שיתופי פעולה, לחפש בו אנשים רלוונטיים, חברות רלוונטיות, נותני שירותים, הכל. כל מה שקשור לעסקים זה המקום. זה מקום מעולה לעשות מיתוג אישי ושיווק, ונכון להיום הרבה מאוד אנשים הפרופיל שלהם בלינקדין הוא די חזק, ואם תחפשו אותם מה שתמצאו זה את הפרופיל בלינקדין של האדם הזה. והפרופיל הזה מאפשר, הוא בנוי לאפשר להציג אתכם בצורה מאוד מאוד טובה, עם ניסיון, עם כישורים, עם יכולות, יש מקום לקבל המלצות, מקומות עבודה קודם, הרבה מאוד מידע שהוא רלוונטי בהקשר הזה, זה בנוי לזה, וזה מקום מעולה למתג את עצמכם שם. ובלינקדין אפשר גם לפרסם, קצת כמו שאפשר לפרסם בפייסבוק, לקטע הזה אני לא אכנס, פרסומות בלינקדין נכון לכרגע, הן יקרות להחריד באופן יחסי לאופציות אחרות, והן הרבה הרבה פחות יעילות מאופציות אחרות, בין השאר כי נכון לכרגע אפשר לפרסם רק באנגלית, וזה הרבה פחות טוב לנו כמובן כישראלית. בלינקדין אפשר לתקשר עם אנשים בכל מיני צורות. קודם כל, מי שברשת שלנו, אנחנו יכולים לשלוח הודעה דרך המערכת, הודעה כמו באימייל, ואנחנו יכולים לפיכך לשלוח הודעות שיווקיות לאנשים שאנחנו מחוברים אליהם. לא כדאי להגזים בזה יותר מדי, כי כזכור זה רשת חברתית, אפילו שלמטרות עסקים, אבל לא כל מי שמחובר אליי בגלל שעבדתי איתו פעם, רוצה לשמוע כל הזמן על שירותי האימון שלי, ולכן עדיף לא להגזים בזה, אבל בהחלט אפשר, וגם אנחנו יכולים ליצור הודעות ממוקדות יותר לאנשים רלוונטיים, לנושאים הרלוונטיים. אנחנו יכולים לשלוח את ההודעות האלה למי שמחבר אלינו באופן אישי, אנחנו לא צריכים אף אחד. אנחנו יכולים לשלוח הודעות אם יש לנו קבוצה, אם פתחנו קבוצה, או שאנחנו חברים בקבוצה, אנחנו יכולים לשלוח הודעות אל האנשים בקבוצה הזאת. ואם יש מישהו שאנחנו לא מכירים באופן אישי, הוא לא בקבוצה שלנו, הוא לא ברשת שלנו, אבל הוא מחובר למישהו שאנחנו מחוברים אליו, והרשת מראה לכם את זה, היא מראה לכם מה שנקרא second level connections, וגם מעבר לזה, אתם יכולים, הבן אדם שברשת שלכם, שמכיר את מי שאתם רוצים את החיבור אליו, אתם יכולים לבקש ממנו הפניה, אתם בעצם כותבים את מסר שאתם רוצים להעביר אל הבן אדם שאתם רוצים להתחבר אליו, אתם מצרפים לזה מסר נלווה אל הבן אדם שאתם רוצים שיפנה, ואתם שולחים לו את זה, אם הוא מוכן, ורוב האנשים בדרך כלל מוכנים, אז הוא יוצר עבורכם את החיבור, הוא בעצם מאשר לשלוח אל הבן אדם שהוא מחובר אליו את המסר שלכם. כמובן, שום דבר לא מבטיח לכם שזה או זה יסכימו, אבל ברוב המקרים זה עובד. ואפשר גם לקנות בתשלום מאוד גבוה, אפשרות לשלוח אימיילים לכל אחד במערכת הזאת. זה אופציה שבעיניי רלוונטית רק אם יש קישור ספציפי שאתם יודעים בדיוק למי אתם פונים, אתם יודעים למה אתם רוצים לפנות אליו, וחשוב לכם מאוד להביא אליו פנייה, ואז שווה לשלם את זה, אבל זה מאוד יקר באופן יחסי, זה לא משתלם סתם ככה. אתם יכולים להשתמש בלינקדין להפיץ מידע. קודם כל בלינקדין יש שורת סטטוס שאתם יכולים לשנות סטטוסים, זה מתעדכן ואנשים רואים את זה. אתם יכולים להצטרף לדיונים בקבוצות, להגיב. אתם יכולים להגדיר אירועים בלינקדין. אתם יכולים לחבר ללינקדין דברים שיש לכם מבחוץ, כמו בלוג, כמו הטוויטר, ואז גם דברים שאתם כותבים במקומות אחרים יכולים להופיע בלינקדין, וגם דברים שאתם כותבים בלינקדין יכולים להתחבר למקומות האחרים שאתם עושים. אופציה, כמו שאמרתי, הפחות טובה זה פרסום בתשלום, אבל לפעמים זה עשוי להיות רלוונטי. הנקודה בלינקדין זה שזה רשת של אנשים שהתכנסו למטרות עסקים ועבודה. זאת הסיבה שהם שם. בלינקדין לא כל כך מעניין אנשים, או בכלל לא מעניין אנשים, לקרוא על הנכד שלכם, או על הארוחה הטובה שאכלתם, אבל אנשים בהחלט מצפים לדיונים בנושאים טכניים, בנושאים מקצועיים, אנשים רואים מסרים שיווקיים, ואם זה לא מוגזם זה בסדר, כי זה המקום, זאת אומרת, כולם נמצאים שם בדיוק בשביל זה, וזה בסדר, וזה הופך את הרשת הזאת למשהו מאוד מיוחד. אז מה כדאי לעשות שם? קודם כל כדאי ליצור פרופיל מלא ומושקע, כי כמו שאמרתי זה מיתוג. וכשאנחנו מדברים על פרופיל מלא ומושקע, אז אחד הדברים שטוב מאוד לזכור זה מילות מפתח. זוכרים מילות מפתח? כל הנוכחות שלכם באינטרנט צריכה להתבסס על מילות מפתח. גם בפרופיל שלכם תכניסו את מילות המפתח. ולי, מאחר שיש לי פרופיל שהוא התחיל באנגלית, ואחר כך הוספתי לו גם עברית, אז יש לי פה את מילות המפתח בתיאור שלי. יש פה למשל ייעוץ וליווי עסקי, יש פה קואוצ'ינג וביזנס קונסלטינג, וזה מופיע בעוד מקומות. ופה יש הרבה מידע עליי, מה עשיתי, מה אני יודע, מה אני יכול, מה אני עושה היום, חבר וכו'. בפרופיל הזה גם יש קישור לבלוג שלי, יש קישור לוובסייט שלי, לאחד מהם, וכל מיני דברים אחרים. כדאי מאוד להשקיע את הזמן בפרופיל לינקדאין מושקע. מאוד כדאי לעשות את זה. וזה הבסיס לכל מה שאתם עושים שם. כדאי גם לאפשר לאנשים לראות את הפרופיל שלכם. יש שם אופציות של פרטיות, אבל למה לזה לרצות להיות פרטי ונסתר ברשת חברתית? אני לא כל כך הבנתי את הרעיון אף פעם. אז תבחרו להיות גלויים כדי שימצאו אתכם. זה דבר ראשון. פרופיל זה הדבר הראשון והכי חשוב במערכת הזאת. כשאתם עושים את הפרופיל, אז כמו שאמרתי, להשתמש במילות מפתח ולעבוד על הרשת שלכם. אתם רוצים רשת גדולה, ולכן תפנו לאנשים, תבקשו מאנשים שעבדו איתכם, שמכירים אתכם, שעבדתם בשבילם, להמליץ עליכם. תיצרו אינטראקציה עם אנשים בקבוצות. תנסו לעקוף את המגבלה הזאת של המערכת שאומרת שהם יכולים להתחבר רק למי שאתם מכירים. יש הרבה דרכים לעשות את זה, על ידי בקשת הפניות מאנשים שאתם כן מכירים. על ידי זה שהמערכת הזאת יכולה לשלוף, נגיד, מהאוטלוק שלכם או מאימייל אחר, את כל הקונטקסט שלכם ולחבר, לשלוח להם בקשות התחברות. תחפשו אנשים שעבדו בחברות שעבדתם איתם ותגדילו את הרשת שלכם. וגם בהחלט מותר לעשות את זה דרך אגב. היום די קל למצוא אימיילים של אנשים ברשת. אוקיי? למשל, מי שרוצה לשלוח לי אימייל ולא מכיר אותי, אם תחפשו שמעיה דוד ברשת, ושמעיה דוד אימייל וכל מיני צירופים כאלה, אני לא עשיתי את זה בעצמי, אבל אני משוכנע שדי קל למצוא מקום או יותר מאחד שבו השם שלי נמצא באותו דף כמו האימייל שלי. וזה נכון גם להרבה אנשים אחרים. אתם יכולים, אם אתם רוצים להתחבר למישהו, לחפש אותו סתם ככה בגוגל, למצוא אותו, למצוא שם את האימייל שלו, ולשלוח אליו בקשת התחברות דרך לינקדאין, וככה להגדיל את הרשת שלכם. תעשו כל מה שצריך, אבל תגדילו את הרשת שלכם, כי זה המפתח. אם יש לכם רשת קטנה, אז זה חסר תועלת. כל הרשתות החברתיות, גם לינקדאין, השימוש בהן, התועלת בהן, עולה ככל שאתם יושבים על רשת קשרים יותר גדולה. היא צריכה להיות גם רלוונטית, אבל גדולה, ככל האפשר. תשתתפו בקבוצות ודיונים רלוונטיים. זוכרים מה שאמרתי קודם על שיחה, על להצטרף לשיחה? תצטרפו לשיחה, תיצרו נוכחות, תכתבו, תגידו, תפרסמו. אם אתם מסוגלים לעשות את זה, תנהלו קבוצה. אתם יכולים לפתוח קבוצה, אתם יכולים להשתמש באירועים, ליצור אירועים. עכשיו, אירוע זה לא חייב להיות להזמין מישהו אליכם לקפה הביתה. אירוע יכול להיות לפרסם את העובדה שאתם מרצים מוכרותיים בסמינר הקיבוצים, זה יכול להיות לפרסם את השיחה שאתם עושים באינטרנט עם לא יודע מי. אפשר פה לעשות הרבה מאוד דברים שמקדמים אתכם ואת מה שאתם עושים. פרסום, כמו שאמרתי, כרגע לא כל כך כדאי. הלאה, הרשת הבאה החשובה היא יוטיוב. למה יוטיוב היא רשת כל כך חשובה? בגלל מה שכתוב פה למטה, כי העולם אוהב וידאו, אנשים אוהבים להסתכל בוידאו, וזה לא כל כך מסובך כמו שאפשר לחשוב לייצר וידאו, ויוטיוב הוא היום מנוע חיפוש שתופס 10% מנפח החיפוש בעולם, וזה הולך וגדל. תבינו מה שהמספר הזה אומר. זה אומר שכשאנשים מחפשים מידע באינטרנט, 10% חיפושים האלה, אנשים מחפשים ישר וידאו. הם לא הולכים לגוגל, הם לא הולכים לבינג או ליהו, הם ישר הולכים ליוטיוב ומחפשים וידאו על המידע שהם רוצים. עכשיו נכון, בחלק גדול מהמקרים, המידע הזה שהם רוצים זה איזה וידאו על ג'סטין ביבר. אבל זה אפשר למצוא היום ביוטיוב וידאוים על כמעט כל דבר שבעולם, החל מהחלפת גלגל ועד איך לעשות מרנג לימון. כי אנשים מחפשים את זה שם וזה מעניין אותם. זה היום מנוע חיפוש השלישי בגודלו. גוגל, יהו, יוטיוב, ורק אחריו בינג, מה שהיה פעם MSN, המנוע של מייקרוסופט, הוא היום מידרדר למקום הרביעי. עכשיו צריך לזכור שיוטיוב נרכשה על ידי גוגל. זאת אומרת שהתוצאות חיפוש שלהן הולכות ונעשות יותר ויותר מקושרות ככל שהם מאחדים מערכות ומתייחסים אחד לשני יותר ויותר. זה גם גדל בקצב הכי מהיר. מכל מנועי החיפוש שהזכרתי, זה מנוע חיפוש שהשימוש בו גדל בקצב הכי מהיר. מה צריך לדעת כשעובדים ביוטיוב? אחד, קל מאוד לייצר תוכן וידאו רלוונטי. קל מאוד. זה לא מסובך בכלל, מהרבה בחינות זה הרבה יותר פשוט מאשר לכתוב מאמר. יכול להיות שאתם לא מאמינים לי כרגע, אבל בחיי זה ככה, ואני עוד מעט אראה לכם כמה דוגמאות. פשוט נורא ליצור וידאו, זה לא מסובך, אל תחשבו שזה מסובך. לא צריך שום ציוד מיוחד, ולא צריך תוכנות יקרות כדי לעשות את זה. היום אפשר לייצר וידאו עם כל מצלמה כמעט, היום אפילו לכל המצלמות סטילס האלקטרונית יש בדרך כלל אופציית וידאו. היום כל, כמעט כל טלפון יש לו מצלמת וידאו, מצלמה שמסוגלת לצלם וידאו. וזה איכות מספקת, אתם לא צריכים משהו יותר מתוחכם מזה בשביל לייצר וידאו שיווקי פשוט. אתם לא מנסים כרגע לזכות בפרס הפרסומת היפה בטלוויזיה. אתם מנסים להעביר מסר שיווקי. ואפשר לעשות את זה ממש בקלות. גם לא צריך תוכנות עריכה יקרות, יש תוכנות חינמיות פשוטות שקל מאוד לתפעל אותן ואפשר לערוך את הוידאו ולהכין אותו לשידור. והנקודה החשובה היא פה שהתכלית שלכם היא למכור בסופו של דבר, וזה אומר שהתכלית של הוידאו הזה היא שיווקית. אתם לא מנסים לזכות בפרס על אומנות. אתם לא מנסים שזה יהיה נורא יפה, שזה יהיה נורא אלגנטי, שזה יהיה נורא מעוצב, שזה יהיה נורא מתוחכם, שזה יהיה נורא מצחיק. זה לא העניין. אתם רוצים להעביר מסר. אם תזכרו את זה שזה פשוט כלי נוסף להעברת מסר, כל העסק נהיה הרבה הרבה יותר פשוט. איך עושים וידאו בלי בכלל כסף? הזכרתי קודם כל את העניין שכל מצלמה דיגיטלית, כולל זאת של סמארטפון, היא היום מצלמת וידאו באיכות הרבה מעל ומעבר למה שצריך כדי לעלות לאינטרנט. הלאה, אתם רוצים לערוך וידאו? אתם לא צריכים לקנות שום דבר. יש לווינדוס תוכנה שנקראת מובי מייקר, תוכנת עריכת וידאו נורא פשוטה, אתם גוררים את הוידאו לתוך התוכנה הזאת, או פותחים את הוידאו בתוך התוכנה הזאת, זה פותח לכם את הוידאו הזה, אתם יכולים לחתוך כל מיני נקודות, להוסיף כתוביות, להוסיף דפים, להוסיף קרדיטים, להוסיף מוזיקה, לשמור את כל העסק הזה כסרט, וזהו. וזה לא הרבה יותר מסובך מלערוך טקסט, זה הכל עובד על cut and paste, על להדיק ולהדביק, וזה ממש 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 לא מסובך. אז בלי לשלם כלום, יש לכם את התוכנות האלה. כשאתם רוצים לאחסן וידאו, אתם צריכים איפשהו לשים את הוידאו שלכם, כדי שאנשים יוכלו לראות אותו. אז אתם יכולים לשים אותו ביוטיוב, אתם גם יכולים לחבר אותו לבלוג שלכם, אתם יכולים להעלות וידאו לפייסבוק, יש עוד מלא מקומות שאתם יכולים לשים בהם וידאוים. למשל, פה אני נותן דוגמה, אני לפני שנה וחצי הייתי בארצות הברית, באמצע הטיול שלנו נתקלתי באיזשהו מקום מעניין, ראיתי איזושהי מכבסה כזאת, שחשבתי שהיא מהווה דוגמה מצוינת לשיווק, שלפתי מצלמת וידאו, צילמתי סרטון של 10 דקות נדמה לי, או 11 דקות, משהו כזה, העליתי אותו ליוטיוב, וזהו, כאילו, העברתי מסר שיווקי. זה נורא פשוט, נורא קל. בואו נראה דוגמה לוידאו בלי וידאו. אוקיי? אני עכשיו הולך להראות לכם דוגמה לוידאו שבעצם אין בו וידאו. הוידאו הזה הוא פשוט תמונות, כמו שאתם רואים. תמונות שמתי עליהן כתוביות ושמתי עליהן מוזיקה. לא יותר. בתקופה הזאת יצאתי לטייל מדי יום. עלה בדעתי שהאנלוגיה של הטיול הזה של מורי דרך היא רלוונטית למה שרציתי לפרסם. לקחתי את הפלאפון שלי, צילמתי כמה תמונות בדרך, נכון, יצאתי לטייל מתוך מחשבה על זה שאני אשם איזה סרט, אז צילמתי כמה דברים שנראו לי מתאימים. באתי הביתה, שמתי את התמונות האלה ברצף בתוכנה, הצמדתי חתיכת מוזיקה, הצמדתי כתיביות, והנה לכם סרט. דקה. פשוט פשוט. ראיתם? אין בזה בכלל וידאו. Okay? זה בעצם לא וידאו. זה אוסף של תמונות שחיברתי אליהם מוזיקה. אין שם בעצם וידאו. זה שקופיות רצות. אתם לא חייבים אפילו להכניס כתוביות, אתם יכולים במקום המוזיקה לדבר. או אם אתם הכנסתם משהו שרלוונטי, אולי לא צריך אפילו הסבר, תלוי מה צילמתם. אפשר מוזיקה, לא בעיה למצוא באינטרנט מוזיקה בחינם או בתשלום נמוך. רק אל תגנבו מוזיקה של מישהו שהיא בזכויות יוצרים, אוקיי, זה לא יפה, אבל לא בעיה למצוא מוזיקה בתשלום נמוך. ויש לכם וידאו, נורא פשוט. עכשיו אני אראה לכם את הסוג של הוידאו שהוא הכי אפקטיבי, אפילו יותר ממה שהראיתי לכם קודם. זה לא סרט, זה לא צילום, זה נורא פשוט. אתם רוצים צילום מסך של מצגת טקסט. כן, כן, תכינו מצגת בפאורפוינט, תציגו אותה על המסך. אני עובד עם תוכנה שנקראת קאם סטודיו בשביל לתפוס את המסך, והיא תוכנה חינמית. אתם יכולים להוריד אותה מהאינטרנט. פשוט מפעילים את הפאורפוינט, מפעילים את הקאם סטודיו, מסמנים לקאם סטודיו איזה קטע של המסך אתם רוצים לתפוס, מתקתקים את המצגת, וזהו, ויש לכם סרט וידאו. ואם זה קשה לכם, יש אתרים באינטרנט שאפשר לקנות גרפיקה ואפשר לקנות קליפים של וידאו, וזה לא עולה הרבה, זה עולה כמה דולר לקליפ. ואתם יכולים פשוט לחבר אותם בתוכנת העריכה הזאת, ויש לכם סרטון וידאו. בואו תראו איך נראה הסרט שכמודל, כשיטת וידאו, התברר שזה באופן עקבי הצורת וידאו שהכי אפקטיבית למחירות באינטרנט. וידאו בלי וידאו. פשוט לגמרי, מצגת טקסטואלית עם קצת מוזיקה ליד זה, זהו, זה כל מה שצריך בשביל לייצר וידאו. והוידאו הזה מושך אנשים להירשם ולהצטרף לוובינר, והוובינר הוא גם כן בעצם אירוע שקורה באינטרנט, וזה לא מסובך לעשות זה, רק לא ניכנס לזה כרגע. וככה הרשת החברתית יוטיוב מושך אנשים להירשם פעולת המשך שיווקית, זוכרים מה שאמרתי על להשיג את הרשות של המשתמש? מישהו רואה את הסרט הזה ביוטיוב. הגרסה ביוטיוב כוללת הפניה לאתר, לא מה שראיתם פה תרשם בתיבה בצד, זה הגרסה באתר שלי, אבל הגרסה ביוטיוב כוללת הפניה לאתר, באתר יש להם הזדמנות להירשם לוובינר, עצם זה שהם נרשמים מאפשר לי להתחיל לשווק להם, והנה יש לנו מנגנון שמייצר לקוחות דרך וידאו, כשהוידאו עצמו הוא בחיי משהו, מה זה פשוט לייצר? זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות את זה, זה ממש ממש קל. אם כבר דיברנו על העניין הזה, אז בואו נדבר על הילד החדש בשכונה. הילד החדש בשכונה הוא הערוץ הסלולרי. אני יודע שאנחנו מדברים פה על שיווק באינטרנט, אבל צריך להבין שהשיווק באינטרנט עומד להיבלה בתוך השיווק במכשירים ניידים. מכשירים ניידים זה סמארטפונים, אייפוד, כל המכשירי אנדרואיד כמו סמסונג גלקסי למיניהם, והמחשבי טאבלט כמו האייפד והגלקסי טאב וכל הדברים האלה. נקודה ממש חשובה, ממש ממש מעכשיו. 10.3% מהרכישות המקוונות שבוצעו בבלק פריידיי 2011 באו ממכשירים ניידים. זה הערוץ הכי מתפתח, הכי גדל, הכי מתקדם. עכשיו שתבינו, IBM חזו משהו כזה לפני שנה. כולם צחקו מהם. אף אחד לא האמין שזה ייכנס כל כך גדול. האמת שהם פספסו בקצת, הם חזו שזה יהיה כבר 15%. אז נכון, זה רק הגיע ל-10 ומשהו, אבל כשהם חזו את זה, זה היה משהו כמו 2.5% או משהו כזה. זה גדל בטירוף, זה גדל בקצב מדהים, ולכן צריך להתחיל להתייחס לזה. עכשיו, מה זה אומר מבחינת האנשים שמשווקים באינטרנט? מה זה הסמארטפונים האלה? הסמארטפונים האלה זה בעצם מחשב משוכלל, שיש לו אפשרות להציג וידאו, יש לו אפשרות להתחבר לאינטרנט, יש לו GPS, יש לו מצלמה, יש לו סאונד טוב, יש לו המון זיכרון, והוא יודע להריץ תוכנות. ולכן, מה שבעצם המכשיר הזה עושה, הוא משלב את כל מה שהכרנו באינטרנט, כל מה שיש באינטרנט היום, הסמארטפונים יודעים להתחבר אליו, אבל הוא מוסיף יכולות חדשות. במובן הזה, זה דומה למה שקרה באינטרנט. האינטרנט לקח את כל מה שהכרנו בטלוויזיה, למשל, אוקיי, את היכולת להציג תכנים ויזואליים עם קול, והוסיף להם עוד יכולות של אינטראקציה, של טקסט משולב, של כל הדברים האלה. הטלוויזיה לקחה את היכולות של הרדיו, והוסיף להם יכולות של ויז'ואל. הרדיו לקח את הנושא של תכנים מהעיתונות, והוסיף לזה את האלמנט של קול, של סאונד. זאת אומרת, מה שקורה בעצם זה שהערוצים האלה, רובם לוקחים את מה שהיה קודם והם מוסיפים לו. וזה גם מה שקורה במקרה הזה. הערוץ הנייד לוקח את מה שהיה קודם, את האינטרנט, ומוסיף לו, ולכן זה ילך ויעשה יותר ויותר חשוב. זה אומר שאם אנחנו עובדים באינטרנט, אנחנו רוצים לוודא שהתכנים שלנו יהיו מותאמים לגלישה סלולרית. עכשיו, המסכים של המכשירים האלה יותר קטנים, זה לא מסכי מחשב גדולי, אנחנו צריכים להביא את זה בחשבון, מבחינת גודל הפונטים שאנחנו משתמשים בהם, מבחינת כמות הטקסט על מסך, מבחינת הרזולוציה של התמונות שצריך להוריד למכשיר, כל הדברים האלה צריך להתחיל לחשוב גם במונחים של מכשירים ניידים. מסכים קטנים יותר, פחות משקל של קבצים, כי היום לרוב האנשים יש במחשב חיבור מאוד מאוד מהיר, ואז הנושא של גודל תמונות ווידאו הפך כמעט לא רלוונטי, אבל למכשירים ניידים זה עדיין רלוונטי, וכזכור, אנשים לא אוהבים להיתקע מול תמונה או מול סרט, אם זה לא ירד להם מהר, הם ידלגו הלאה. כשיש לכם אתרים, אתם רוצים שהאתר יהיה בנוי ככה, שכשצופים בו בסלולר, דרך הסמארטפון או דרך האייפד, זה ייראה טוב. יש אתרים שבהם אפשר פשוט להגדיר את זה לאתר, והמערכת שהאתר בנו אליי עושה את זה לבד. יש אתרים שאפשר להוסיף להם פלאגין, יש אתרים שפשוט צריך לבנות אותם נכון מלכתחילה, אבל זה משהו שצריך להביא בחשבון, ומי שבונה היום אתר, כדאי מאוד שלא יתעלם מזה, ומי שיש לו כבר אתר, כדאי שיתחיל לחשוב מה עושים בעניין. ואם אתם בונים אתר, תדעו לכם שרוב בוני האתרים עדיין לא מודעים לכוח של העניין הזה, רוב בוני האתרים עדיין לא מודעים למידת החדירה של העניין הזה, ותתעקשו על זה שהם ייתנו לכם את הדברים האלה, או שלפחות יבנו את העניין הזה כך שהוא יהיה מוכן לזה בעתיד, כי אחרת אתם תמצאו את עצמכם נדרשים לעדכן את האתר שלכם תוך זמן קצר, כדי שהוא יתאים גם לערוץ הזה, וחבל. בואו נדבר מילה אחת על גוגל פלוס כרשת חברתית. גוגל פלוס זה רשת חברתית שגוגל השיקו בניסיון להתחרות בפייסבוק, והיא משולבת בשירותים של ג'ימייל. וגוגל פלוס קודם כל היא מחליפה את באז. לגוגל היה ניסיון קודם להגדיר רשת חברתית שקוראו לה באז, וזה ממש לא כל כך עבד, זה היה משהו שקצת יותר דומה לטוויטר, בכל מקרה לא עבד ונזנח לאחרונה, הם הפסיקו את השירות הזה. אבל בשירות הזה של גוגל פלוס יש כמה יכולות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל הוא אינטגרטיבי עם ג'ימייל, ומי שעובד עם גוגל אפס, עם כל המערכות העסקיות של גוגל, זה עובד איתם, זה מתחבר אליהם, זה אומר שאתם רואים מידע מגוגל פלוס כשאתם נמצאים בתוך הג'ימייל שלכם, ואתם יכולים להתחבר ולהשפיע על תכנים בצורה אינטגרטיבית, וזה יכולות מעניינות שרוב האנשים עוד לא יודעים מה לעשות איתם, אבל הם בפירוש יתגלו בעתיד כמשהו שאנשים משתמשים בהם. גוגל פלוס מחלק את אנשי הקשר שלכם למעגלים, אתם מגדירים מעגלים, למשל עבודה, עסקים, מאמנים, מתאמנים, לקוחות, מה שאתם רוצים, ואתם בגרירה גוררים אנשי קשר לתוך מעגל, ואז בעצם אתם יוצרים קבוצה, וזה קל מאוד, זה נורא פשוט, נורא אינטואיטיבי, ואתם יכולים למשל לשלוח אימייל רק לקבוצה של המתאמנים, שהיא לא תשלח לקבוצת בני משפחה שלכם. מאוד פשוט, מאוד נוח, מאפשר תקשורת ממוקדת, אתם יכולים להגדיר בן אדם אחד בקבוצה, אתם יכולים להגדיר 100,000 אנשים בקבוצה, מאוד מאוד נוח. יש להם פטנט שנקרא, בארץ קוראים לו זולה, וזה בעצם מערכת צ'אט עם וידאו שאתם יכולים לעשות שיחות ועידה. זה כמעט אף אחד עוד לא משתמש בזה, זה חדש כל כך שאנשים לא יודעים את זה, לא משתמשים בזה, אבל יש פה אופציה לשיחות ועידה. זה לא רק מתחרה בפייסבוק, זה גם מתחרה בסקייפ. רוב האנשים לא מכירים את האופציה הזאת, היא אופציה מאוד חזקה. כשאנשים התחילו להכיר את זה ולהשתמש בזה יותר, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים משתמשים בגוגל פלוס. הכפתור פלוס אחד הוא דומה מאוד לכפתור הלייק של פייסבוק. ההבדל הוא שזה משפיע ישירות על תוצאות חיפוש של משתמשים בגוגל. ככל שיותר אנשים ילחצו על פלוס אחד על משהו, גוגל ייתן לו חוזק. ומאחר שזה הרשת של גוגל, וגוגל רוצה שישתמשו בה ורוצה לקדם אותה, תהיו בטוחים שהוא נותן ערך מיוחד בחיפושים שלו, הוא נותן משהו מוטה מעל למה שהיינו מצפים לשימוש בכפתור הזה. אז בכל מקרה שווה להכניס באתרים ובמקומות את הכפתורים של חיבור לרשתות חברתיות, כמו לייק של פייסבוק ואת החיבור לטוויטר וכל הדברים האלה, והפלוס אחד של גוגל פלוס הוא בפירוש כפתור שכדאי להכניס לאתרים שלכם. אם אתם יודעים לעשות לבד, אתם בונים אתר לבד, זה נורא פשוט, בגוגל אתם פשוט מקבלים כמה שורות קוד מאוד פשוטות שאתם שותלים באתר שלכם. אם אתם לא יודעים לעשות זה, תבקשו מבוני האתר שלכם, זה מאוד מאוד פשוט, זה קל מאוד לעשות את זה וכדאי לעשות את זה. עכשיו, בגלל שאף אחד לא כל כך מכיר את הרשת הזאת והיא חדשה ועדיין לא קורה בנורא הרבה, ורוב האנשים עוד לא מבינים את זה, עוד לא מתעסקים את זה, עוד לא קוראים לזה, אני לא הייתי בוחר בגוגל פלוס כדי להתחיל איתו את העיסוק שלכם ברשתות חברתיות אם אתם לא מכירים שום דבר אחר. אבל בהחלט שווה להציץ בזה, שווה לבדוק את זה, ואני מאמין שזה יהלך ויעשה יותר חשוב בעתיד. אז בואו נסתכל קצת על מה קורה באופן כללי בין הרשתות החברתיות. קודם כל, אחד הדברים שקורים זה הנושא של קישוריות בין הרשתות. למרות שהן מתחרות אחת בשנייה, כדי להקל על הגולשים, יותר ויותר רשתות מוצאות דרכים לחבר ולהשתתף ביניהן, כדי שאנשים ירצו להשתמש בהם. אז למשל, אם כתבתם פרופיל גדול ומסובך בלינקדאין, היום אתם בהרבה מקרים, יש כמה רשתות חברתיות, שאתם יכולים במקום לייצר פרופיל חדש, לקשר לפרופיל בלינקדאין, והמערכת תשאב מתוך הפרופיל הזה את המידע שדרוש. אתם יכולים היום להתכנס עם הנתוני פייסבוק שלכם להרבה מאוד שירותים ואתרים. זאת אומרת, הולך ונוצרת קישוריות גדלה בין הרשתות, יש בזה משהו טוב מצד אחד, זה הופך את הרשתות לקלות יותר לתפעול למשתמשים, מצד שני זה גם מקטין את השונות בין הרשתות, זה הופך להיות יותר ויותר שאם אתם מעבירים מסר ברשת אחת הוא יעבור גם באחרות, וזה בעצם מטשטש את הגבולות בין הרשתות, מטשטש את הייחודיות בין הרשתות, עוד לא ברור לגמרי מה זה יעשה, אבל זה בהחלט מגמה שהולכת וגוברת. זה גורם גם לזה שיש הרבה יותר רעש, כי אם כל הרשתות מחוברות וכל המסרים בלינקדאין נכנסים גם לטוויטר ונכנסים גם לפייסבוק וגם לבלוג שלכם, אז קודם כל, האנשים שמחוברים אליכם בכמה צורות עשויים לקבל את אותו מסר כמה פעמים, וזה עשוי לחשב כרעש, אבל זה גם באופן כללי מגדיל את רמת הרעש, יחד עם רמת החשיפה. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע, תלוי במצב, לא ברור כרגע, אבל זה גם אחת המגמות. כמו שאמרתי, ההבדלים בין הרשתות מתשתש. מה שעוד קורה זה שכולם מעתיקים מכולם, ולכן אתם צריכים מאוד להיזהר ממידע מיושן. למה אני מתכוון פה? אני מתכוון לזה שהרשתות החברתיות והאתרים השונים והשירותים השונים כל הזמן מוסיפים שירותים אחד מה שהם רואים שמצליח אצל האחר, שהם רואים שזה עובד, הם רוצים גם, ואז הם מחפשים דרכים לשלב מאפיינים כאלה. זה גורם לזה שהדברים משתנים מאוד מהר. גוגל מעדכן את האלגוריתמים שלו, פייסבוק משנים את האפשרויות פרסום שלהם ואת ההגדרות של הדפים שלהם. הדברים האלה נורא דינמיים. עכשיו, יש שם בחוץ הרבה מאוד אנשים שמוכרים לכם מידע על איך לעשות דברים לבד ואיך לעשות דברים בכלל. וגם הם, הרבה מהם מעתיקים מאחרים, וצריך נורא להיזהר ממידע שהוא פשוט מיושן ולא רלוונטי. סתם כדוגמה, רק לפני מספר שבועות קיבלתי מחבר, הוא שלח לי איזשהו מידע על גוגל פלוס, ואמר, אולי זה יעניין אותך. הסתכלתי בזה, היה מאוד מעניין, אבל נורא הצחיק אותי שהיה שם קטע שלם על החשיבות של לשלב בין גוגל פלוס לגוגל באז, והחבר הזה שלח אליי את הקובץ מידע הזה באותו שבוע שבו גוגל הודיעו שהם מבטלים את גוגל באז. זה נורא דינמי, זה נורא מתעדכן, זה נורא משתנה. שימו לב למי אתם מקשיבים, כי זה לא תמיד יהיה נכון. זה נותן הזדמנות לאנשים שמסוגלים להיות מקוריים, שמסוגלים לייצר תכנים מקוריים, שמסוגלים להתעלות מעל הקהל הגדול ולתת מסר שהוא מעניין, שהוא ייחודי, שהוא חדש. זה נכון גם עבורכם, גם אם אתם לא תופסים את עצמכם כמשהו מיוחד, תזכרו שאתם לא צריכים להיות מיוחד לכולם, אתם צריכים להיות מיוחד לנישה הרלוונטית שלכם. ותבחרו את הנישה נכון, ככה שיש לכם יתרון יחסי שם, ואז אתם גם יכולים להיות מקוריים וייחודיים. הנושא של שיווק בניידים שהזכרתי קודם הוא כבר כאן. היום המצב של שיווק בערוץ הנייד דומה למה שהיה השיווק בערוץ האינטרנט לפני כמה שנים. זה אומר אנשים מתחילים להבין את הצורך, אנשים מתחילים לדבר על זה, רוב האנשים עוד לא שם בפנים. מי שמנסה היום לשווק באינטרנט יודע שהיום זה כבר קשה ויקר ומסובך, ומי שנכנס בזמן השיג הרבה כסף בקלות. הערוץ הנייד היום נמצא בערך באותו מצב כמו שהאינטרנט היה לפני 8-7-6 שנים. זה הזמן להיכנס לשם אם אתם רוצים לשווק בצורה אפקטיבית, זה הזמן לחשוב על זה. ואם אתם לא תעשו את זה היום, שוב, זה לא בהכרח דווקא רלוונטי למאמנים, אבל כעסק בכלל, עסק שיעשה את זה היום יזכה ביתרון של הראשוניות. עסק שלא יעשה את זה היום, יישאר מאחורה, ואחר כך יצטרך לשחק תופסת עם אלה שיקדימו אותו. בואו נסכם את החלק הזה. רשתות חברתיות מאפשרות לנו לתקשר עם קהל היעד שלנו, עם השוק, מאפשרות לנו לפלח את קהל היעד על פי מידע שיש שם, מאפשרות לנו ליצור מיצוב של עצמנו בקהל הזה, למתג את עצמנו ותורמות ל-SEO שלנו. ובכוונה סידרתי פה את הדברים בצורה כזאת שזה הולך ויורד מבחינת החשיבות, כי בעיניי החלק הכי חשוב פה באמת הוא התקשורת. כשאתם נכנסים לשווק ברשתות חברתיות או לפעול שם, אתם צריכים תוכנית, אתם צריכים את המטרה השיווקית שלכם, אתם צריכים להבין מה זה אומר, מה אתם רוצים לעשות שם, האם זה מתאים לכם. אם אתם נכנסים בלי תוכנית או בלי לדעת שמה שאתם מתאים לעשות מתאים לכם, כנראה תבזבזו זמן ואנרגיה וכנראה לא יצאו לכם יותר מדי. הדרך הטובה היא לייצר את הקשר, את המיצוב הזה, את הכל ברשת החברתית, ואז להפנות את הלקוח אל מקום אחר, אל האתר שלכם או אל מקום אחר, שבו תוכלו להמשיך בתהליך השיווק והמכירה בצורה יותר גלויה ויותר ממוקדת. יש הרבה רשתות חברתיות, אם אתם עדיין לא פעילים באף אחת, מומלץ להתחיל עם אחת ולהתמקד בה ולחזק אותה ולבנות בשליטה לפני שאתם שוקלים להתחיל להתעסק עם משהו אחר. זה לוקח זמן, זה לוקח אנרגיה, זה לא, גם למרות שהשירות הזה הוא הרבה בחינם, אין ארוחות חינם, אתם משקיעים זמן ואנרגיה, אז תתחילו עם אחד. אם כבר יש לכם אחד ואתם יודעים מה אתם עושים שם ואתם טובים, אתם גם יכולים להתחיל לגלוש ולהשתמש ולהרחיב את המנעד שלכם גם לרשתות חברתיות אחרות, אבל זה כבר תלוי במצב של כל אחד. ואם אנחנו מסכמים את כל העניין הזה, את שני חלקי ההרצאה הזאת, שיווק באינטרנט הוא שיווק. אותם כללי יסוד כמו בכל שיווק אחר, כמו במחירה פנים אל פנים, כמו בפרסום בעיתון, כמו פרסומות בטלוויזיה, כמו בכל דבר אחר, זה שיווק, אותם כללי יסוד. אם אתם לא מבינים את הבסיס לשיווק שלכם, זה לא יקרה גם באינטרנט. היתרון של האינטרנט זה המינוף. זה היכולת לעשות משהו ולהפיץ אותו ולהפוך אותו גלוי למאות ולאלפי אנשים בכל העולם, בארץ, כל מקום. והנגישות שלכם אל לקוחות ואל מידע, והנגישות של הלקוחות אליכם ואל המידע שלכם. זה היתרונות הגדולים שבאינטרנט. הנקודה היא שזה מתייקר כל הזמן, זה הופך להיות מקצועי, זה הופך להיות מתמחה, וזה כבר לא כל כך פשוט כמו שהיה פעם, וזה כבר לא הזדמנות בלי כסף כמו שזה היה פעם. עדיין יש בזה הזדמנויות, זה עדיין חשוב מאוד, אבל זה כבר קצת יותר דומה לסוגים אחרים של פרסומת, שלא הייתם שוקלים לעשות לבד אם אתם לא מבינים בזה, אם אתם לא מתעסקים בזה. גם פה כבר צריך לשקול האם הדבר הנכון עבורכם זה לנסות להתמקצע בזה ולעשות זה לבד ברמה מספיק טובה, או שכבר עדיף לעזר במומחה, לעזור לו לבחור, לעזור לו לייצר את התכנים, או שאתם תייצרו את התכנים והוא יעשה חלק אחר מהעבודה, את החלק הטכני, אבל כך או כך זה כבר לא כל כך פשוט כמו שזה היה פעם. ברשת יש מתאמנים פוטנציאליים, אוקיי? הלקוחות שלכם, רוב המתאמנים שלכם משוטטים גם ברשת, אבל כמו שאמרתי, אין ארוחות חינם. למצוא אותם מחייב ידע, מחייב זמן, מחייב כסף או איזשהו צירוף של השלושה האלה. האינטרנט לא ייעלם, אבל יש עכשיו משהו חדש. יש את העניין הזה של השיווק בערוץ הנייד, שהולך בעצם לבלוע ולהכיל את השיווק באינטרנט. הוא לא יעלים את השיווק באינטרנט כמו שהטלוויזיה לא העלימה את הרדיו ואת העיתונים. אבל זה הולך להשתלב, זה הולך להיכנס, ולא בריא להתעלם מזה, כדאי להתחיל להבין גם מה זה עושה, וכמו בכל דבר אחר, אתם לא חייבים לעשות את זה לבד, יש אנשים שמבינים בזה, יש אנשים שמתעסקים עם זה, ואתם יכולים דרך המומחיות של אנשים אחרים, להיכנס גם למקומות שאתם לא יודעים איך להגיע אליהם לבד. ובעצם אנחנו כמאמנים אמורים להבין את העניין הזה יותר טוב מכל דבר אחר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אותם אליי באימייל, שמיידי ב-ecoachingsuccess.com. אתם גם יכולים להיכנס לבלוג שלי, אני כותב שם בנושאים של אימון ושיווק ועסקים וכל מיני דברים כאלה. שאלות על הנושאים האלה, שאלות על נושאים אחרים, אני מאוד מחובר לאימייל, אני בדרך כלל מגיב די מהר, אנא הרגישו חופשיים לעשות זאת. אני מקווה שההרצאה הזאת תרמה להבנה שלכם את הנושא ואתגרים וההזדמנויות שיש בפניכם, ונתראה בהמשך.